כבר השעה מאוחרת, עוד מעט אורות לילה קווים, עוד מעט תהיה רוח אחרת, ופתאום יחברו עלים, וארץ ושמיים חרש התחילו להחליף פנים. כבר השעה מאוחרת, אך מעגל לא נחתם. מנורה ואש מבוערת מאירות שולב של ים. זה שיר פרידה. שיר פרידה ממכבי תל אביב של העונה, ומקרסטייץ' ככל הנראה, שהולכים ביחד אל הים. והתכנסנו כאן אני, אנוכי, ניסים חליבה, עמית כהן ואלת לוי, לדבר על משחקי חצי גמר הגביע ועל המשחקים האחרונים בפלייאוף העליון, אחרי הפתיחה המעט דרמטית. מה שלומכם חברים?
חשבתי שזה פתיח של מגש הכסף, אני לא הבנתי מה קורה פה.
אני עוד שקלתי להכניס ככה, אתה יודע, זה פסנתר ברקע, אבל אין לי פה מספיק כלים חוץ מהגיטרה בס שלי, אז אולי בפעם אחרת.
חוץ מכנריות זה היה מושלם.
כן, אז אנחנו מתחילים עם מכבי תל אביב. אנחנו מתחילים עם מכבי תל אביב בגביע, וזה לא נראה טוב. כאילו הייתה התחלה מאוד אינטנסיבית למשחק, ולאט לאט מכבי תל אביב דואכת. מה קורה שם? האם זה פרפורים אחרונים לפני כסיסת סגת, או כסיסת קדנציית קסטייץ' הקצרה?
אני חושב שזה טיפה משליך על מה שקרה בליגה. כאילו גם בליגה הפועל באר שבע ניצחה, ו... בגבי, עזוב, אני אתייחס קודם כל לליגה, אני חייב להתייחס קודם לליגה, כי לדעתי זה משליך, לדעתי זה ממש משליך, כי בליגה מכבי תל אביב פתחה את המשחק לא טוב, רק לפי הרכב כבר ידעת מה הולך לקרות במשחק, והמשחק שם לא התעלה באמת לרמה גבוהה, שתי הקבוצות לא התעלו לרמה גבוהה, ובכל זאת, הפועל באר שבע ניצחה את המשחק הזה די בצדק, אם שמים רגע את ההרכבים אחד מול השני, אנחנו רואים שדווקא במכבי תל אביב גלוך, שהוא שחקן שאמור שחק מתחת לחלוצים, פתח ליד ייני באמצע, ושניהם באו יותר אחורה לקבל את הכדור, וניסו לשחרר קדימה, וזה לא, זה לא התפקיד של גלוך. התפקיד של גלוך זה לספק את הכדור, להיות סטייל דן ביטון, וכשאין עזרה מהקישור, ואין תאום בקישור, והכל שם ניסיוני, והכל שם חדש, זה היה טיפה ידוע מראש. ובגביע הוא ניסה לתקן את זה, והם גם פתחו באמת יותר טוב, הם פתחו גם עם גול, עם הגול של יובנוביץ', ומשם זה פשוט הלך להם הכל הפוך. אני לא מבין את המחיקה של גולסה, ונראה לי שאתמול הוא התחרט על זה שהוא לא פתח איתו. יש שם דברים מאוד מאוד מוזרים. אני מאוד מחזיק מקרסטייג', אני חושב שהוא אחלה מאמן, אני חושב שהוא יכול להתאים גם לבאר שבע לעונה הבאה, אבל יש פה הרבה טעויות שלו. לא הכל באשמתו, כי לפעמים זה גם הסגל הקיים שנמצא אצלו, אבל יש הרבה טעויות שהם שלו, וגם עליהם הוא צריך לדעת לקחת אחריות.
דיברת על הסגל, הסגל חלש, בוא נגיד את האמת, זה נדוניה שהוא קיבל, אבל עדיין, יש את הנקודה שציינת על גולסה, אנחנו לא יודעים אם הוא נמחק באמת, או איך הוא, באיזה כושר הוא כרגע, מבחינת ההתאוששות אחרי הפציעה האחרונה. יכול להיות שאנחנו לא באמת יודעים מה גולסה יכול לתרום לקבוצה.
אני אשאל אותך אחרת, מה חוזז תרם לקבוצה עד עכשיו?
כן, זה תפקיד אחר, זה תפקיד אחר.
אבל הוא בחר לשחק את התפקיד האחר, הוא בחר לשחק עם תפקיד אחר, הוא בחר לשחק במערך אחר, כי כשהוא פתח ביהלום, זה עבד לו כנראה יותר טוב, כי דן ביטון סיפק לו את הכדורים, וקניקובסקי ועדן שמיר, או ריקן, או כל מי ששחק שם באמצע, עזר בענת הכדור, ודן גלזר היה מאחורה. אז כשאין לך את התאמות האלה, ועל הספסל שלך יושבים גם שמיר, גם ריקן, גם גולסה, ואתה בוחר לפתוח גם עם חוזז וגם עם טל בן חיים בליגה, יש פה איזה בעיה שהיא לאו דווקא, זה נהיה יותר שרירותי, זה לאו דווקא, כאילו, זה משהו גמיש.
אז אני חושב בכלל שזה לא קשור אני חושב קודם כל שהסגל שלו מאוד איכותי, כן? אם אנחנו נשים את הדברים לשולחן, הסגל של מכבי תל אביב איכותי, לפחות מקום שני שלישי בליגה. אני חושב שהבעיה יותר גדולה היא...
שם הם נמצאים.
כן, זה הסגל, אם לא, עוד פעם, אם ניקח את זה אחד-אחד, אז אני חושב שיש להם את השתי חלוצים הכי טובים בליגה היום. קישור שבוא נגיד שאתה פותח דן גלזר, גולסה ושמיר, זה לא קישור חלש. יש לך קניקובסקי, יש לך דן ביטון, יש לך את גלוך שהוא שחקן נהדר סבורית, זה לא סגל חלש בכלל. הבעיה הכי גדולה זה שהוא לא מאמין בסגל שלו, הוא לא מאמין בשחקנים שלו, הוא לא מאמין שהם יכולים לשחק בשיטת משחק שלו, ופה הבעיה הכי גדולה. עכשיו, היה פה שתי משחקים ביומיים. ברדה וקרסטייץ' יכולים לספר עד מחר שהמשחקים לא היו קשורים אחד לשני, אבל אני בטוח ב-100% שכל מה שקרסטייץ' הבין כבר לפני שבועיים כבר, שאליפות הוא לא ייקח בארץ, ובמקום שני שלישי כנראה לא משנה לו, כי הוא גם לא ממשיך בעונה הבאה, לא מעניין אותו לבנות הסגל או לא. הוא אמר, בוא ננסה להביא תואר, איך אני אנסה להביא תואר? אני אבלבל את הפועל באר שבע, אני אנסה להבין אותה מהמשחק הראשון, ואני אלך למערך שהוא שונה מאוד ממה שאני אפתח במערך השני, במשחק השני, וזה מה שהוא עשה בעצם, פתח בשתי מערכים שונים לגמרי, הגיע למשחק הראשון, אמר אני אנסה לבלבל כמה שיותר את באר שבע, כדי להגיע למשחק השני בעליונות, כי יש לי שתי משחקים אותו דבר. מה ברדה עשה? ברדה למד במשחק הראשון את כל החסרונות של מכבי תל אביב, והשתמש בזה במשחק השני. וראית באמת כל התקפה, כל התקפות מעבר של באר שבע הייתה חצי גול, וזה לא פעם ראשונה שמכבי תל אביב נתקלת במעברים ומקבלת בראש על זה. אני חושב ששתי המשחקים בעצם סיפרו לנו סיפור מאוד פשוט, הכנה מהמשחק הראשון למשחק השני במעבר, וזהו, אני חושב שפשוט מה שקורה במכבי תל אביב זה עוד דיברנו על זה באמת לפני הרבה זמן, שהיא קצת נכנעת לישראל, למנטליות הישראלית בזמן האחרון, ומתנהגת כמו הקבוצות הישראליות, אז היה להם על מה לשחק, והם כבר הודיעו למאמן שאולי ימשיך בעונה הבאה.
הם לא הודיעו לו, זה הקטע שלא הודיעו לו אם הוא ממשיך או לא, זה מה שגורם גם...
אני כמעט בטוח כבר שהוא מבין שהוא לא ממשיך, עם כל ה... אתה יודע, גם לא דיברו איתו על חוזה ועוד שנייה מתחיל העונה חדשה, גם כל הדיבורים על איביץ', היה פגישה עם בן איביץ' ליצחקי ממה שהבנתי.
זה פייק, לא הייתה פגישה, הוא בא לארץ פשוט לחתונה של...
לחתונה, כן.
כן, לחתונה מסוימת, לא יודע של מי, של הבייביסיטר שלו, לא זוכר מה זה היה, אבל...
אוקיי.
הסיפור זה לא זה, הסיפור לדעתי בעיניי זה לא שהודיעו לו שהוא לא המשיך, כי לא הודיעו לו עדיין, פשוט כל הפואנט הזה שלא הודיעו לו, ובגלל זה הוא חי בחוסר ודאות, והחוסר ודאות הזה משפיע עליו, ומשפיע על הקבוצה ומשפיע על הסביבה שלו, ולא משנה כמה הם המשיכו להגיד, לא זה לא משפיע ולא זה לא משנה לנו ולא זה לא מפריע, זה כן מפריע, זה כן מפריע, וקרסטייג' גם אומר, כאילו אני לא מבין למה לא מדברים איתי, הוא רוצה ודאות, ונראה לי שהחוסר בדעות הזה כן משפיע בסופו של יום על התוצאות, ומשפיע על ההכנות, ומשפיע על האימונים, ומשפיע על כל מה שקורה.
אני גם מסתכל על מה שאתה אמרת, כן, כן, כן.
סליחה, אני חושב פשוט שזה משפיע שאין מי שיגיד לו. אני חושב, אנחנו חוזרים, אם אתם זוכרים, אנחנו חוזרים אחורה, למי מנהל את מכבי תל אביב, אני פשוט חושב שעוד לא החליטו מי עדיין יבשר לו אם הוא נשאר או הולך. זה הסיטואציה.
אני חושב שעוד לא החליטו מי מנהל את מכבי תל אביב.
בדיוק.
ורק יצחקי, אתה יודע, עם כל הכבוד, ואני לא מכיר אותו ברמה המקצועית, אבל אתה יודע, לא נראה שיש פה באמת בעל בית ששולט ומכוון ומתווה דרך. אני כן חולק עליך, אלעד, במה שאתה אמרת, נגיד על החלוצים, פריץ הנהדר, יובנוביץ' נהדר, אבל בתכלס, יש לך דין דוד בליגה, שהוא נכון להיום, לפחות מבחינת נתונים, רמה מעליהם, ואני מסתכל על הסגל של מכבי תל אביב, אני לא לוקח אף שחקן ממכבי תל אביב למכבי חיפה, לרכב הראשון, אף שחקן.
למה, אתה לא שם את יובנוביץ' במקום...
דין דוד?
גם אני לא, מה לוקח? אני אבל היחיד שהייתי לוקח, אולי היחידים שהייתי לוקח זה סבורית לעמדת המגן השמאלי, שאני חושב שאם מחזירים אותו לעמדת המגן השמאלי אז הוא טופ של טופ, כאילו גם בתור בעלם, בעלם מעולה ו...
נכון.
במכבי חיפה הוא הוכיח איזה ברמות על, אבל כרגע בתור בעלם אני לא שם אותו שם במכבי חיפה, ואת דניאל פרץ, אם וג'וש קוני כן יעזוב, לוקח רק שניהם.
שוב, אם אתה שואל אותי מי חלוץ יותר טוב בדיפולט, אני מניח שזה יובנוביץ', אבל בסיטואציה שנוצרה, בתוך המרקם של מכבי חיפה, אתה רואה דין דוד, עם התנועה בלתי פוסקת שהוא עושה, עם החוכמה שלו, עם המיקום שלו, הוא עושה עבודה נהדרת, לא סתם הוא כבש כמה כבר, 15 שערים העונה, 15 אני חושב, ויובנוביץ', אתה יודע, התחיל בכל תרועה, נחלש קצת, אל תשכח שגם יובנוביץ' משחק עם חלוץ לידו, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה מפריע, תלוי בשיטה, אבל אני באמת מסכה על הסגל של מכבי תל אביב, אין לך את מי לעלות מהספסל כג'וקר, יש לך רוטציה מאוד קצרה, אתה דיברת על ריקן, אבל חלס, כאילו די, גולסה, אתה יודע, הוא 50-50, גם בתפקיד שלו וגם בקשירות שלו, הוא אשכרה 50% קשיר, 50% משחק, פצוע, סליחה, עדן שמיר נחמד, כאילו ברנדלי קובאס, אתה יודע, אני לא אשכח את היום
אחרי... תמחק את
השם. זהו, היום אחרי המשחק היחיד, הטוב שהוא הביא, היחיד, אני חושב, הוא העלה לאינסטגרם תמונות שלו, בבית מלון, עם איזה עגלה של קינוחים, כאילו זה בדיוק כבן אדם, אתה מבין, כאילו, וואו, מה עשיתי? אני מתפנק היום, אתה יודע, ברמה הזאת, אתה לא רואה פה מקצוען, אתה לא רואה פה שרי, אתה יודע, כל משחק שהוא בנקר, אין אצל מכבי תל אביב, אין שחקן אחד שהוא בנקר במכבי תל אביב. אני חושב שהוא קיבל סגל מאוד מאוד חלש, בגלל זה, אתה יודע, אני גם לא מאשים את פטריק ון לובן על הפיתורים שלו.
אני כן מאשים גם אותו, הוא גם מאשים בפיתורים שלו, אני לא מסכים איתך.
הוא השם העיקרי, הוא בנה את הסגל.
מה זה הוא בנה את הסגל? הוא קיבל תפקיד חדש, שלא היה לו את כל הזמן לבנות כמו שצריך.
היה לו חצי עונה מלפני, הגיע לקיץ, לא הביא את השחקנים הדרושים.
זה תפקידו להביא שחקנים. לא תפקידו.
אתה חושב שהוא לא מעורב בעסקאות?
אני חושב
ככה, תתמים.
אני לא, אני בטוח שהוא מעורב בעסקאות, אבל אני משוכנע שאין לו את הסייע האחרון. הוא נותן אולי אור ירוק, ואולי אומר גם לא, ולא מחשיבים לו. אתה יודע.
יכול להיות, זה יכול להיות, אבל בסופו של יום, מכבי תל אביב נכשלו עם 4 זרים, כנראה.
אני חושב שברק יצחקי נכשל עם 4 זרים.
אני לא יודע, אני לא רוצה להצביע רק עליו, כי אני חושב שיש פה... איך הם אמרו, הם תמיד הגדירו את עצמו כמערכת שלמה, ומערכת אירופית, מכבי תל אביב נכשלה ב4 זרים. 4, אולי 3, אני לא יודע מה, איך יובנוביץ' ימשיך להשפיע, אבל כרגע, אני לא רוצה להגדיר אותו ככישלון, אבל כרגע הוא גם לא מספק את מה שציפו ממנו לספק, בטח ובטח ביחס למחיר ששילמו עליו. ומהצד השני, כאילו, הישראלים שהם הביאו לא מספיק טובים, ומכבי תל אביב בתקופת קרויף, אז התנפלו על כל ישראלי הכי בכיר בשוק, ואנחנו עכשיו שומעים גם על דסה, וגם על זהבי, וגם על גנדלמן, וג'אבר, וחמודי קאנן, ויהיה מעניין לראות את מכבי תל אביב בעונה הבאה, אבל כרגע הבנייה שלהם לא נכונה.
אתה רואה את זהבי מגיע? אני לא רואה את זהבי מגיע.
אני אגיד לך יותר מזה, אני לא רואה לא את זהבי ולא את דסה מגיעים.
דסה אולי כן.
איזה סיבה שלא להגיע? הוא בעונה מצוינת בביטסה?
מה זה עונה מצוינת בביטסה? דיברנו על זה 200 פעם אני חושב, אבל עוד פעם. הוא משחק בקבוצה בליגה ההולנדית, שזה אחלה ליגה, אבל צריך לזכור את זה כל הזמן, במערך של 3 בלמים. זה עולם אחר לחלוטין למגן. זה פחות מחויבות הגנתית, זה הרבה יותר חופש התקפי. עולם אחר. קף של 4, אתה צריך הרבה יותר משמעת טקטית, הרבה יותר ערנות הגנתית. הוא לא יכול לשחק בליגה הספרדית בקף של 4, לצורך העניין.
אבל הוא כן יכול לעבור לליגה אחרת, וזה לא משנה, לליגה הסרבית, לליגה הבלגית, לליגה... מה זה משנה? שימשיך באירופה, אני לא רואה אותו חוזר. זו הכוונה שלי.
בגיל שלו אני לא חושב שיש הבדל בין הליגה הסרבית לליגה הישראלית, בגיל שלו. כי אין לו איפה להתפתח. אתה מבין, אם הוא היה בין 21, 22, ברור, צא לבלגיה, צא לסרביה, צא לשוויץ, צא לטורקיה, צא. בגיל שלו, מה הוא בין 29, לא? לא עשה.
משהו כזה.
אני חושב שדווקא חזרה לישראל היא מאוד ריאלית.
מה יש לו אבל לחפש פה בארץ גם?
כסף ונוחות.
כסף יש לו גם בחול, לדעתי. זה לא באמת...
בוא נגיד ככה, אם תבוא הצעה מספרד, ותבוא הצעה ממכבי תל אביב, אתה שמכבי תהיה קבועה יותר. בספרד לא ישלמו לו מה שמפינו בארץ. זה חד משמעית. וגם לא בבלגיה, וגם לא בסרביה.
זה אני כבר לא בטוח.
אני שוכנע בזה.
לא, הכסף של מכבי תל אביב נחשב כסף מאוד טוב.
נכון.
לקבוצות באירופה. נכון. באמת, כסף טוב.
כי אין לך ברירה, אתה לא יכול להביזרים.
אני לא חושב שזה המניעים שלו, זה היה גם חלק גדול מזה שהוא יצא, שזה היה, מכבי הציעו לו גם סכום יותר גדול, ובסוף הוא אמר, אני רוצה להיות באירופה.
נכון.
אני דווקא חושב שהוא כן רוצה להישאר בחיים באירופה עכשיו, ופחות באמת לבוא לארץ עוד פעם.
יכול להיות שכן, אני פשוט, אני מסתכל על הטופ 5, אני לא רואה אותו מצחק בטופ 5.
אני לא יודע. אני חושב שיש... יש שהוא כן יכול להשתלב
שם.
אין אף שחקן ישראלי, אין, אפילו אחד ישראלי, אולי חוץ מזה אבי, וגם זה כבר לא בגילו, שיכול להשתלב בטופ 5, אולי מנור, ובוא נראה איך, 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 איך ילך לו באנגליה.
זה אולי מעניין, לא. כי אולי שון וייסמן חוזר לליגה הבחירה, וזה, יש לך פה שמות, ודבור משחק כבר כמה שנים בפרנק, באופניים.
כן, אבל דבור כבר הרבה זמן לא פוגע, אתה רואה שהוא בדעיכה יחסית קפואה.
נכון, הוא די שחקן רוטציה, אבל
נכון.
הוא גם לא בהכרח משחק בתפקיד שלו, יותר משחק פתאום כ-10, פחות משחק כ-9.
שוב, כשאני אומר שאין לו מקום, אני מדבר על הרכב. יש שחקן רוטציה, אתה יודע, בניון היה רוטציה בצ'לסי ובגדולות ביותר, בליברפול ובארסנל, אתה יודע, כאילו,
בסדר. עבדה לא מתאים לחמש גדולות?
עבדה? כרגע לא. לפי דעתי לא. לא הרכב, עוד פעם, אני חוזר על זה, לא הרכב. אולי שחקן רוטציה שבונים אותו, שהוא מתחשל לאט לאט, הרכב, אני לא רואה אותו בהרכב של אף אחד אף קבוצה בטופ 5, אולי זה קבוצה תחתית מצרפת, אולי. אז כאילו, זו דעתי, מן הסתם, אתה יודע, אבל ככה אני רואה את זה.
אני מסכים איתך בגדול.
בסופו של יום, מכבי תל אביב צריכה להתנפל על הישראלים הכי בכירים, כי יש לנו פה, עם כל הכבוד לשוק, יש לנו פה מגבלת זרים, והם לא יכולים להתפרע עם הזרים שלהם, והם יביאו לפחות 3 זרים בקיץ, אני לא רואה סיבה אחרת, ג'רלדה שלא ימשיך, ז'וזוי סן, אני רואה שהוא, אני חושב שהוא לא ימשיך. אני לא וקרובסקי כאילו מן הסתם גם לא אמשיך. אני חושב שבקיץ הם פשוט הולכים להתנפל על כל כך הרבה שחקנים, כי זה
כבר... הם גם צריכים למכור, אתה יודע, בן חיים צריך לעזוב, ריקן צריך לעזוב, חוזז צריך לעזוב לפי דעתי, גם שרן יני עשה את שלו לפי דעתי, אפילו דוד זאדה אם נביא מגן יותר טוב ממנו צריך לעזוב, לפחות 5-6 ישראלים, לפי דעתי, צריכים לעשות הצידה ולהכניס אדם חדש. אולי מהנוער, אולי שחקנים, אתה יודע, שמתפתחים כרגע, קאמל ג'אבר לצורך העניין, לא יודע, יש פה את מי לרחוש. מכבי צריכה לעשות חריש, לפי דעתי. כי אם היא לא תעשה חריש, גם עונה הבאה היא תהיה שנייה או שלישית.
ושנייה שלישית פה זה די שקר, בואו נשים את הדברים על השולחן, כי אין באמת פה קבוצות חזקות בארץ.
נכון.
אין פה באמת אחרות גדולה, יש פה 3 קבוצות כרגע עם תקציב, שכן יכולות לשלם סכומים גבוהים, ובגלל זה נמצאות במקומות 1, 2, 3, פה זה ייגמר, עונת כמו האליפות של קריית 8, תראה איך אני מרים לפרק 50, תראה איך אני משלב את זה יפה, העונה כמו האליפות של קריית 8, לא, כנראה שלא תהיה פה בשנים הקרובות, ואם זה יקרה זה יהיה מאוד נדיר. ומי שלא הבין, בפרק 50 הולך להגיע לכאן אורח מאוד מאוד מיוחד, לכבוד פרק 50, לכבוד עשור לעונת האליפות של קריית 8, אז שילבתי את זה יפה, עשיתי את זה בסדר.
מצוין. שכחנו לספר שאנחנו מחפשים חסות לפודקאסט עם הפתיח הדרמטי והציורי הזה שעשיתי, אבל אז כן, אם התחלנו לדבר על זה, מחפשים חסות, לדבר על זה גם בסוף הפרק, אבל ככה שימו את זה ב-back of the mind שלכם. שנדבר טיפה על באר שבע, ומה שקורה איתה, ומה שיכול לקרות איתה בהמשך הדרך.
אני חושב שהמשחק אתמול זה המשחק הכי טוב של באר שבע עונה. יכול להיות עוד פעם שיש לנו זיכרון קצר, אבל אני חושב
שיש לנו זיכרון קצר, כן, חד משמעית.
ועדיין, למרות ניצחון שלהם כבר 2-0 על מכבי תל אביב בליגה, והמהפך ב10 שחקנים על מכבי חיפה בליגה, ועכשיו הניצחון 1-0 על מכבי תל אביב, לא חזינו עדיין בהופעה כזאת טובה של באר שבע העונה, וסוף סוף באר שבע הראתה לנו מה יכולה לעשות בכלים האלה, ולי עלתה שאלה בראש, האם יכול להיות שזלזלנו בבאר שבע לאורך כל הזמן הזה, שאמרנו שהם פחות רואים למקום הראשון, פחות רואים למקום השני, אנחנו מאמינים שהם יסיימו במקום השלישי, ואין לי תשובה על זה כרגע.
אין לי תשובה. אני אגיד לך מה, אז אני חושב, וגם דיברנו על זה, אני חושב שמבחינת סגל, הם ראויים למקום השני חד משמעית, ובקונסטלציה אחרת אפילו יכלה להיות יותר צמוד במאבק האליפות, עוד פעם, זה היה שנה שהמאמן פחות איטים, אם ראיתם את הרעיון של מיכה אתמול אחרי המשחק, הוא היה מאוד גלוי בנושא, שהוא לא הסתדר נגיד עם רוני לוי, ואני בטוח שהוא לא השחקן היחידי, ופתאום אליקסון בא והביא דברים אחרים, אתה יודע, אפילו לא מבחינת הכדורגל, כי כדורגל מאוד קשה לשנות, גם דיברתי על זה ביום שמליקסון הגיע, מאוד קשה לשנות במהלך העונה, זה משהו שאם הוא יישאר, אנחנו נראה יותר בעונה הבאה, אולי שהוא ישנה יותר את הכדורגל, הכדורגל נשאר אותו דבר, אבל מבחינת הרוח וההתנהגות הפיל הטוב של השחקנים, אני חושב ש... 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 שבר שבע פשוט עושה את מה שהיא צריכה לעשות, בגדול. זה היה משחק שבאמת מראה לנו את האיכויות של בר שבע, זו קבוצה מאוד איכותית בסך הכל.
מה ראיתם שונה מבר שבע אתמול שלא ראיתם בשער העונה?
אני יכול להגיד לך, לפי סטטיסטיקות, היא ניצחה כמעט בכל מעבר, היא ניצחה בכל מעבר, בכל סטטיסטיקה אפשרית את מכבי אתמול, בביתות, במצבים, בהתקפות, בצ'אלנג'ים, באר צ'אלנג'ים, בכל דבר, בבול ריקאברי, בקבלת כדורים בשטח היריבה, בחטיפת כדורים בשטח, 18 חטיפות כדור בשטח יריבה, שזה...
מול כמה? מול
שבע של מכבי תל אביב.
אוקיי.
אקג'י, טאקל, בכל דבר חוץ מדריבלים פה, וגם לא באחוזים, רק בדריבלים, רק בכמות של מספר, הם בכל דבר ניצחו, הם בכל דבר היו עליונים במשחק הזה, חוץ מהחזקה בכדור ודריבלים. שזה... בכדור, זה לא אומר כלום, היא לא רוצה להחזיק בכדור, סבבה.
גם דריבלים לא אומר כלום, אתה יודע, ראינו יום ראשון זה היה, ברסה נגד קאדיס, שדמבלה עשה 15 דריבלים מפק אחד, ויום אחרי, או שבוע יומיים אחרי, אני יכול לבוא בלמה ימים, ליברפול דרסה את מנצ'סטר יונייטד, עם 72% החזקה בכדור, ושבעה דריבלים בלבד, ששלושה מהם של תיאגו, ואחד מהם של אליסון השוער. כאילו, שתבינו כמה דריבלים, הם לא חלק קריטי מהמשחק, בשנייה שהקבוצה משחקת קבוצתי. מי השחקנים שאתמול היו שחקני המפתח, מבחינתכם?
משתי הקבוצות או מבאר שבע?
אנחנו מדברים על באר שבע כרגע.
קודם כל, אדר לופס בעיניי. היה לו משחק מעולה, היה לו שבוע מעולה, גם עם גול במשחק הראשון, במשחק הליגה נגד מכבי תל אביב.
אני לא יודע אם זה בטעות.
אז זהו, אז אני לא יודע אם זה בטעות, אם זה לא בטעות, אבל מה שכן, זה היה גול מאוד יפה. אני נותן לו את הקרדיט, וזה לא משנה אם הכדור פגע בפיוון, לא פגע בפיוון. אני חושב שעצם המחשבה לנסות לעשות את הדבר הזה, גם אם הוא התכוון או שהוא לא התכוון, זה רעיון מאוד יפה, אז אהבתי מאוד את הגול.
אתה יודע, זה מזכיר לי את מה שהאורח שלנו בפרק 50, הוא אמר שבבעיטות החופשיות שלו, הוא תמיד חצי בועט, חצי מרים את הכדורים.
וואי, יפה עשית את זה, הכנסת את זה יפה.
נכון.
אז אני אגיד רק שלופס גם אתמול, היה לו בישול וחצי אפשר להגיד לזה, כי גם את הגול של אנסה, הוא זה ששלח את אנסה,
ו... את מי אנסה עקף שם עם השליחת רגל והריצה קדימה? אתם זוכרים?
קניקובסקי.
נכון, קניקובסקי, כן. איך קניקובסקי אחרון בכלל? הוא היה אחרון, לא? בדרך לשם.
הוא היה אחרון. בדרך כלל הוא זה שמרים, אז אני לא יודע מה קרה שם.
זה היה מקרן? אני שואל אתכם, כי את המשחק הזה לא ראיתי. אני אתמול הייתי בדייט עם אשתי, וזה מסעדת יוקרה מפנקת, אז לכן אני שואל אתכם.
כן, מצב נייח.
כן. פשוט מתפרצת כאילו... כמו
מצב נייח הוא מצב של 1-1.
כן.
מצב של 1-1.
אז אנחנו ראינו פה, לדעתי אלדר לופז היה איש המפתח בכלל בשבוע האחרון, גם בגביע וגם בליגה, בישול וחצי פה, שער שם, שני משחקים מעולים שלו, אני סימנתי אותו.
אז אני חושב שגם כמוך אדלר לופז היה באמת... עליון, ואיתו בריירו. בריירו גם היה מצוין בשתי המשחקים. דיברנו מקודם על 18 חילוצים בחצי של היריבה, הוא אחראי ל-10. שתבינו כמה הוא תורם למשחק, הוא גם היה טוב בבלם, אחרי זה הוא עלה לקישור, הוא היה בכלל מדהים, הוא שינה את כל המשחק של באר שבע מהרגע שהוא עלה לקישור. אני חושב שהוא, בכללי הוא השחקן, אני חושב שהוא קצת, אפילו אמרי אפק אמר את זה בשידור, אני חושב שהוא קצת underrated.
אני איתו, ואיתך, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב של באר שבע, העונה.
הכי טוב של באר שבע, ואחד הטובים בליגה.
בוודאות הכי חשוב, בוודאות הכי חשוב של באר שבע?
יותר מויטור? אני לא יודע.
לפי דעתי יותר מויטור, כן.
אני חושב שהם ביחד, בכללי הזרים של באר שבע נותנים להם פה ערך מוסף מטורף.
היתרון שבריירו לא זר, אז זה בכלל יתרון בשבילם, שזה חתיכת בינגו.
עובדים על זה, תגידו, על האזרוח של בריירו? לא, אני מדבר על בריירו כרגע.
הוא מוזרח כבר, לא?
הוא פשוט לא יכול לשחק, הוא פשוט לא יכול לשחק בנבחרת. אני לא הבנתי בדיוק את הסיבות, לא הבנתי בדיוק את הסיבות.
אני חושב שחק כמה שנים בארץ.
צריך לשחק איזה 5 שנים בארץ לפני כן, בגלל זה גם אין לך שוער כמו ג'וש כהן.
שהרצוג יעשה איזה משהו, כמו איזה חנינה או משהו.
שיתקשרו לשימון.
אנחנו נשמח לשחק כזה בנבחרת.
זהו, אני מת
לרדת. למרות שיש לנו את גלאזר ויש לנו את לוי, אתה יודע, כאילו.
לא משנה. נטע, נטע לא בעונה טובה, נטע,
נטע בעונה רע,
נטע לא בעונה, נגיע עליו עוד מעט, במשחק נגד הפועל חיפה הוא היה מעולה, אבל גלאזר גם, כאילו, אתה צריך פה סגל רחב, זה לא משנה, אם הוא טוב הוא יקבל זימון, אם הוא לא טוב הוא לא יקבל זימון, ושיהיה לך את האופציה, וכרגע אין לך את האופציה הזאת אפילו, אז אתה רק מדבר עם ועם ועם, וזה מה שקורה פה, וזה חבל.
אתה יודע, יש להם את... את השוער של בודו גלימט, חנקין, שגם הוא...
חייקין.
חייקין, סליחה.
כן.
שצריך לעבוד על האזרוח שלו. אתם חושבים שבתכלס באר שבע צריכה להשאיר את רוב הסגל לעונה הבאה, או יותר נכון, את מי צריכה, ממי צריכה להיפטר לקראת העונה הבאה? בוא נשים את זה ככה.
מהמבוגרים בעיקר.
שהם?
טיבי,
שכר. רוקביצה גם?
רוקביצה אולי. אולי הם יכולים לשקול את זה, אני... שמע, הוא בסופו של יום עם 10 שערים העונה, אבל מצד שני הוא הולך מצדיע הרבה משחקים. כאילו, יש לו עדיין את האיכויות האחדות שלו, הוא עדיין סקורר מעולה, עדיין מגיע להמון מצבים במשחק, מצד שני הוא מפספס המון, ומכבי, והפועל באר שבע לא יכול להסתמך על זה, הפועל באר שבע צריכה חלוץ שיהיה איתה לאורך רוב הדרך, ואם הוא ייפצע שיהיה לה מחליף רואי מהספסל, תחנתי פה הרבה על שבירו בפרקים הקודמים, וכנראה שהוא נשאר בכלל בקריית שמונה, אז הם צריכים גם לחשוב עכשיו מה לעשות מבחינת חלוץ מחליף.
חלוץ זר אולי.
שני חלוצים זרים?
תראה, אם אין ברירה, אין ברירה, אתה רואה שזה במרכאות עובד במכבי תל אביב, כאילו אני מאמין שאם סגל טיפה יותר יציב זה היה עובד אפילו טוב יותר, פשוט אין לך, אין לך עם מי לשחק, יש הרבה בינוניות במכבי תל אביב, אתה יודע, אלון אלמוג הוא כזה בינוני, וזה בן החיים זה כבר לא זה, ו... יש, שוב, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, אבל יש המון עבודה שצריך לעשות על, בסגל של מכבי תל אביב, אבל אם אני קופץ חזרה למכבי תל אביב, קסטייץ', אנחנו די תמימי דעים שהוא עוזב?
לדעתי כל עוד יש את אופציה טבעית של השולחן, הם ילכו על איביץ' בכל הכוח, זה לא שאלה בכלל.
וזה צעד חכם להחזיר את איביץ' בעיניכם?
כן.
וואו, אני לא בטוח.
באמת? אני חושב שאיביץ' מעל הכל, מעל הכל.
אני לא בטוח, אני ממש לא בטוח. איך אני אסביר את זה? איביץ' ידוע מה שהוא עשה פה בשנתיים שהוא היה פה, והוא פיריק פשוט את הליגה, אבל מצד שני אנחנו מכירים כבר את ההקדימים של מאמן, שחקן, שעוזב את הקבוצה, חוזר אליה, וזה הרבה פחות טוב, וזה נראה הרבה פחות יפה, וזה פוגע. אז...
לא, מתי זה עבד? אתם זוכרים את הזיכרון שלכם של מאמן שחזר לקדנציה שנייה ו...
גוטמן אצלנו בקדנציה השנייה השאיר אותנו בליגה. היינו בשתי מצבים שונים לגמרי, אבל בסופו של דבר הוא עשה אחלה קדנציה אצלנו השנייה.
ואז הביא לכם דאבל.
לא, הוא הביא דאבל, הלך, נכון? הוא הלך, חזר, ואז השאיר אותנו בליגה.
נכון.
קשטן, אני זוכר רק אצלנו האמת. יש כמה דברים.
רן בן שמעון בקריית שמונה גם כן, אבל
רן בן שמעון
גם בקדנציה שנייה הביא להם אליפות, אבל זה מקרים מאוד בודדים, וזה גם לפעמים קבוצות בלי ציפיות, כאילו אתה מבין? כי הפועל תל אביב באותה תקופה הייתה קבוצה בלי ציפיות לזכות באיזה משהו, רק הציפייה להישאר בליגה. קריית שמונה גם כן, עוד פעם נחזור רגע לעונת האליפות שלה, זה היה מעבר לכל ציפייה של כל שחקן או של כל מאמן, או של כל פרשן, או של כל מי שראה כדורגל באותה עונה. וכאילו, אני לא יודע כמה זה עובד, להחזיר מישהו שכבר היה פה ועזב, מה שבטוח זה ייצור הרתעה, בזה אני בטוח. זה ייצור הרתעה,
אבל אני אגיד לך למה אני חושב שזה מהלך מאוד חכם, כי איביץ' יודע לנהל מערכת מצוין. אתם זוכרים, שהוא היה במכבי תל אביב, הוא ניהל את כל המערכת לבד, ולא היה לנו בכלל ספק למי קובע ומי מחליט את כל העניינים במכבי תל אביב, וזה דבר שהכי חשוב לה כרגע, באמת מישהו שיודע לנהל את המערכת, אני חושב שהוא מאוד משמעותי.
אבל זו הייתה מערכת אחרת, זו הייתה מערכת הרבה יותר בריאה, מאשר ממה שיש
לי. אני לא בטוח, אני חושב שזה פשוט הבלון, כי אני חושב שהבועה התפוצצה, זה כל הסיפור. כי מהרגע שג'ורדי קרויף, וגם מועדי מקבי תל אביב יכולים להגיד את זה, מהרגע שג'ורדי קרויף עזב את המועדון, נוצר איזה וקום, נוצר איזה חור ענק, שאיביץ' מילא אותו למשך שנתיים, ואחרי זה עוד פעם זה התפוצץ, כאילו החור הזה אבל היה ונשאר, פשוט הדביקו עליו מדבקה, מדבקה ירדה אחרי שנתיים, והחור נשאר.
כאילו אני תוהה האם איביץ' דה, אני לא לוקח ממנו שום דבר, מדהים, אני תוהה אם איביץ' אם ההצלחה שלו הייתה בין היתר גם הריצה על העדים של המכונה שבנה, את זה הדלק של המכונה שבנה ג'ורדי קרויף. זו התהייה שלי.
מבחינה מנהלתית כן. מבחינת כי... סגל והרכב וכישרון.
סגל הוא שינה את כל הסגל כמעט.
בדיוק,
כל
זה אחרת. נכון. אבל מבחינה מנהלתית כן. מבחינת כל מה שקורה מאחורי הקלעים, מבחינת ההנהלה, הדברים האלה כן.
אז אנחנו די מסכימים בגדול שזה יהיה נכון מצדה של מכבי תל אביב להחזיר את איביץ', אבל זה יהיה מעניין, כאילו זה לא בנקר, אין פה בנקר בדבר הזה.
אבל אם לא איביץ',
כן.
אני חושב, בוא נגיד שקצת נהיה פה בעיה עם קסטייץ' לאחרונה, אבל אני חושב שבגדול הוא אחלה מאמן, אחלה מאמן, עדיין סבבה איתו.
אני חושב ששנינו נסכים איתך, כן, אני חושב ש... כן. כולנו נסכים איתך פה על זה, ואם לא, באר שבע צריכה לקפוץ על המציאה הזו בעיניי.
אני מסכים, כי בעד הלא ימשיך, הוא לא יכול להמשיך.
בעד הלא ימשיך, ובאר שבע גם רוצה לשחק כדורגל טוב ויפה, והוא הראה לנו שהוא יודע לעשות את זה, בטח כשאין עליו, אין ממנו לא ציפיות, ואין ממנו, יהיה בבאר שבע ציפיות, ואין בבאר שבע גם לחץ, אבל יהיה לו בבאר שבע גם טווח ביטחון, כמו שהיה עכשיו לרוני לוי, וכמו שהיה ללישה, ולרבים וטובים, ולאבוקסיס גם, כאילו, גם כאלה שפחות הצליחו. אז זה יהיה מעניין.
אוקיי, אני מזכיר לך שיהיה מעניין, אנחנו רוצים לקפוץ לכרמל? אנחנו רוצים לכרמל.
אנחנו רוצים לקפוץ לכרמל.
למרות שיש הרבה פקקים בכבישים בשבוע הזה.
מה זה פקקים? הכל פתוח. נסעתי לרמת גן בבוקר ב-20 דקות, לא זוכר דבר כזה. בלי שנציון לרמת גן ב-18 דקות, כאילו, הכל פתוח, הכל כיף. איזה פקקים
היו לי השבוע לצפון, אלוהים ישמור.
טוב, לצפון זה אחר, המרכז היה ריק, אולי כל האזורים היותר תיירותיים וכיפים, שלא כוללים משרדים, היו פוקים. מאיפה מתחילים בכרמל? האם מתחילים מיסטר גולדברג, או מהליגה?
מהליגה.
מהצ'יפ.
עוד סצנה בסרט הזה שנקרא שרון שרי.
שאלו אותי היום אם הוא יישאר בעונה הבאה, מה אתם חושבים?
יש לו חוזה לעוד עונה, אין סיבה
שלו. נכון, אבל יש לו כל מיני מחזרות מקטר, מה הסיבה?
לא, שלדעתי הרבה, שיהיה לו שם חם בקיץ מאוד.
תראה, הוא בן 33, זהו, בן 33, אני לא רואה אותו הולך לאירופה, אבל תשמע, קטר, ערב הסעודית, אלה ליגות שמתות על פנטזיונרים כאלה, ומוכנות לשלם המון 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 כסף. והיה לו איזה פלירטות עם קבוצה מקטר, אני חושב, לפני שנה וקצת, אם אני זוכר נכון.
תשמע, שרי הפך למעין פנים של מכבי חיפה בשלוש שנים האחרונות, ואני חושב שפה בשביל זה הוא הגיע, וגם אני זוכר את הרעיון הראשון שלו בארץ, זה היה לערוץ הספורט, והוא אמר שהדבר הכי שחסר לו עדיין בארון זה אליפות. ואז זה נשמע די שחצני ואומרני, וכאילו עדיין לא הראית לנו פה כלום, ומהרגע שהתחיל לשחק זה היה פשוט כאילו חווה על העיניים.
אתה זוכר מה עוד שאלו אותו ברעיון הזה?
לא.
אתה לא זוכר? שאלו אותו, שאלו אותו מי יותר טוב, הוא או קרין פריי? ואז הוא אמר, בואו תנו לי לסלרים משחק אחד או שניים ואז נראה. זו הייתה התשובה שלו. אני חושב שהוא ענה על זה בצורה חד משמעית.
כן, טיפה חדה. אבל לשרי נוצר פה איזה שם במועדון, שרי הפך להיות הפנים של המועדון, שרי, אני בעונה השנייה שלו כבר קיבל סרט קפטן, כאילו כשנטע היה חסר, כשנטע לא שיחק, אז הוא היה קפטן, העונה הוא היה קפטן רוב העונה, זה פשוט, אני לא חושב, אני חושב שגם הוא יודע את זה, שלא בטוח שיקבל את התנאים האלה במקום אחר, לא בטוח שיקבל את האהבה הזו כבר במקום אחר, המשפחה שלו מאוד נהנית בארץ, אני לא רואה אותו עוזב, ואני חושב ששרי צריך להיכנס בחלק מההיסטוריה של מכבי חיפה, ולשים לו איזה פרק שלם שם.
תראה, מבחינתי, שרי במכבי חיפה הזו, של השנים האחרונות, מבחינת סמליות, זה אריק אנטונה של מנצ'סטר יונייטד. כאילו ברמות האלה, אני ממש, לא, את, כמו שאתה אמרת, זה מעבר למה שקורה על המגרש. זה דמות, זה קפטן, עם סרט, בלי סרט, זה לא משנה, זה בן אדם שהקהל התחבר אליו בצורה, אני חושב כמעט אינסטקטיבית, אתה יודע, והוא מצד אחד נורא צנוע, מצד שני נורא אמיתי, הוא לא מחרטט ברעיונות, הוא לא קלישאתי כזה, אתה רואה שיש לו אמירות די נוקבות ואמיתיות. אני באמת, ושוב, לא, אליפות וחיפה חוזרת לגדולתה אחרי כל כך הרבה ניסיונות וכישלונות. וכתבתי על זה השבוע בטוויטר, שכשהוא הגיע לארץ, התארחתי בנופחים בירוק, פודקאסט של מכבי חיפה, ודיברנו שם גם על שרי, וסיפרתי להם שהיה לי את הזכות לעשות עליו סקאוטינג, לכמה קבוצות גם בארץ וגם בחול, ואמרתי, תקשיבו, כאילו נוחת פה לפי דעתי, טופ 10 זרים שהיו בישראל, טופ 10 10, סליחה, זרים שהיו בישראל. ואני עדיין עומד מאחורי האמירה שלי, אתם מסכימים עם האמירה הזו?
אני רק לא הבנתי את הטופ 10 10, טופ 10 מספר 10, או טופ 10 שפרשנת את ה-10 ל-10 פשוט?
יפה, לא, טופ 10 זרים שהיו בישראל, וגם כנראה מספר 10 הזר הטוב ביותר שהיה בישראל, אז זה חבר ביחד.
אני לא יודע אם הוא טופ, אם הוא טופ 10, אני חושב שהוא בהחלט ברשימה של הגדולים ביותר, אבל קשה לסדר ולעמוד את זה.
אוקיי.
אני לא הייתי לא יצא לי לחוות את זה, אבל מעניין אותי, יש עליו קונסנזוס הרי גדול פה בארץ, וכולם מסכימים פה אחד שהוא מטורף. השאלה היא, מה, זה ברמה של ג'ובאני רוסו, זה פחות, זה יותר, מה, אני פשוט לא יודע.
אני חושב שזו קבוצה אחרת, אתה יודע, זו תקופה אחרת, אני חושב שזה, ג'ובאני רוסו עם פרליה ויעקובו, זו הייתה, זה היה גלקטיקוס. זה כאילו...
גלקטיקוס שעבד האמת.
כן, שעבד, כן.
בשנה בגלקטיקוסים אחרים.
אבל השאלה שלי, בוא נגיד שביום ששרי יעזוב, הוא נכנס לאחל תהילה ביחד, בוא נגיד עם הזרים הגדולים של מכבי חיפה שהיו פה, עם ג'ובאני, עם בוקולי.
הוא חייב להיכנס.
הכניסו אותו?
הוא חייב להיכנס.
לדעתי כן.
אני בטוח בזה שהוא ייכנס.
אני לא יודע, אני שואל, אני חושב שמבחינת שחקן הוא מדהים, כאילו מעל פה בכמה רמות.
תראה, היסטורית אמרנו זיכרון קצר, אנחנו שוכחים באיזה תאום הייתה מכבי חיפה, מבחינת, היא הייתה במצוקה, זה היה במועדון במצוקה, לא משנה מה הם עושים, מענים זרים, מנהל מקצועי מהולנד, כאילו כל כך הרבה דברים קרו פה, זרים בעשרות מיליונים בטוטל של הרכישות של יעקב שחר, וזה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, ושוב זה לא עובד, וזה ואתה אומר כאילו וואלה זו כללה, כאילו, ופתאום בא בן אדם, לא רק הוא כמובן, אבל הוא נהיה הפנים של התהליך שהסיר את הכללה הזו, ושוב הקבוצה חוזרת לגדולתה, המועדון חוזר לגדולתו, אז אני באמת חושב שיש לו מקום בהול אוף פיים של מכבי חיפה, חד משמעית.
דרך אגב, אני אתקן את מה שאמרתי מקודם, פשוט כן. נזכרתי, גם במשחק הראשון בפלי אוף של 19-20, נגד הפועל תל אביב, התינוקות של קלינגר, המשחק של התינוקות של קלינגר, הוא כבר היה קפטן, כי אין את תל אביב לא שיחק באותו משחק. אז תבינו רגע גם איזה פן מנהיגותי יש לשחקן הזה, איזה השפעה מטורפת כבר מעולה הראשונה שלו במועדון, דברים שאי אפשר לקחת ממנו, ואני לא רואה אותו עוזב, ואני רואה אותו פה עד הפרישה, אלא אם כן, מכבי חיפה לא תדע להיפרד ממנו כמו שצריך, ואז זה כבר סיפור אחר.
אוי ואבוי להם אם הגיעו למקום הזה.
תשמע, הם אימפריות גדולות ממכבי חיפה, נכון. לא יודעת להיפרד מהגדות, אז
נכון.
בוא נקווה באמת שזה לא יגיע למקום הזה, אבל זה כן יכול לקרות.
זה נכון, זה נכון. את
העונה הבאה הוא יפתח וישאר, זה מה שאני יכול להגיד.
הבנתי, אוקיי. אני נוטה להסכים איתך. אז אוקיי, אז מכבי חיפה, נגד סכנין, אותו שער של שרי, סוג של, אפשר לקרוא לזה רפליקה, של השער ההוא של לאו?
רק תבחר, יש כל כך הרבה דוגמאות, יש לך ברקאמפ, יש לך קנטונה, יש לך...
לא, אבל זה היה לאו, זה היה ממש מהפינה השמאלית, רגל שמאל, חיבורים, כאילו זה היה... זה שער העונה לפי דעתי.
גול מיוחד ברמות.
שער העונה, לא?
אז עשיתי, ישבתי, איך אתה מגדיר שער עונה בעיניך? אני מגדיר שער עונה בתור שער שאני יושב, רואה אותו קורה במהלך המשחק ואני תופס את הראש. עכשיו העונה?
לא, אני לא.
אוקיי.
היה איזה 20 כאלה.
יפה, זהו, אז ממש היום ישבתי ובדקתי רגע על כל השערים, אני בטוח שפספסתי כמה, רשמתי כבר איזה 15 שערים, שאתה אומר, וואו, אתה תופס את הראש על הגולים האלה. אבל זה, בגול הזה קודם כל תפסנו את הראש, אני מאמין שכולנו, כי אתה לא מצפה לכזה דבר, להקפיץ, בדיוק המושלם הזה, בין הראש של הבלם ליד של השוער, זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות פה בארץ, וזה אופציה מאוד מאוד ריאלית לשער העונה, אני לא יודע אם זו שער העונה, אבל הוא טופ 3 בעיניי לעונה הזו.
אני פשוט אוהב להסתכל על שער העונה מזווית טיפה אחרת, זה כזה שילוב של כמה הוא מרעיב, פלוס כמה הוא קריטי, אתה מבין, או כמה הוא היסטורי. כי אם נגיד, שחקן של מכבי פתח תקווה, נגיד, והם נשארו כבר בליגה, בחוף מבטחים, במשחק של מקום שמיני נגד שביעי, בצורך העניין, ושחקן רץ ועושה סללום ומקפיץ מעל השוער, שער נהדר. אבל האם הוא ייזכר בהיסטוריה כמו הצ'יפ הזה ששרי? כנראה שלא. אז אני חושב שזה שילוב של מעמד, החשיבות של השער, והיופי של השער. לפחות כאילו ככה זה מה...
אז אני דווקא חושב שהגול של שרי, השני הכי יפה, כאילו הוא הראשון הכי יפה שלו, הגול נגד באר שבע, אני חושב, גם לא פחות חשוב, וגם לדעתי גול יותר יפה.
תזכיר? שאצילי.
אצילי זה היה נגד באר שבע, אז נגד מי שרי עשה את זה גם, נתן גול הכי...
שרי נגד הפועל חיפה.
הפועל חיפה.
בדרבי.
נכון, נכון. פיכה, שערים מרעיבים העונה ושערים מרעיבים של מכבי חיפה, כי זה מה שקורה שיש לך התקפה פנטסטית בתכלס.
עכשיו תפס, המשחק הזה תפס את גד עמוס ואת מרון גנטוס ביום מעולה, שניהם, ומכבי חיפה ישבה פשוט על השער, אני לא חושב שבני סכנין הצליחה לצאת להתקפה מסודרת אחת כל המשחק הזה.
אפס מסירות מפתח,
זה מסביר המון על כל מה שקרה במשחק הזה, ו... אם לא גד עמוס ואם לא מרון גנטוס, שלקחו כמה גולים, שהיו באמת במשחק מעולה שניהם, וחשוב להגיד להם מילים טובות, כי גד עמוס בעונה נהדרת, ולא נותנים לו מספיק קרדיט על זה, הגול בא דווקא דרך המוח, ולא דרך הרגל, שזה גם משהו שצריך לדעת לפתוח, כי מישהו בטוויטר, נראה לי עמית לב קוראים לו, העלה סרטון של הבעות פנים, של ארבעה שחקנים שהיו שם באזור, של... צועקים על השרי, תמסור, מה אתה עושה? והוא מנסה להעביר, ופתאום הוא מקפיץ את הכדור, והם תופסים את הראש, אז זה כנראה באמת בא מהמוח, ולא ממחשבה אחרת. זה מדהים.
אינסטינקט, זה קסם.
כן, זה בעיניך אינסטינקט, זה בעיניך משהו שקרה באופן רנדומלי, שהוא חשב שזה מה שהוא הולך לעשות, או שהוא ידע שזה מה שהוא הולך לעשות.
אני לא חושב ששחקני כדורגל חושבים על הפעולה הבאה שלהם רוב הזמן, אני חושב שהיא פשוט קורית. יש דברים שחושבים. לא, למה? יש דברים שחושבים עליהם כמו התמרצות במרחב, מיקום, סריקה של מה שקורה מסביב,
כל כמו הגול נגד הפועל חיפה, שהוא היה מאוד מאוד מתוכנן ומאוד יפה.
אבל יש דברים שהם פיור אינסטינקט, אתה יודע, תזכר בשער של מסי נגד ארסנל. הבן אדם מקפיץ את הכדור מעל השוער, כשהשוער נמצא 10 סנטימטר עליו. הוא לא חשב על זה, הוא פשוט עשה את זה, הוא עושה את זה. זה אינסטינקט של, זה muscle memory, המוח יודע לחשוב, הוא לא חושב, עוד פעם, המוח יודע לאבד או לדמיין פעולה מאוד 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 חריגה באיכות שלה, לכן הוא מסי או לכן הוא שרי, והגוף יודע לבצע את זה ברמת הטכניקה, זה שילוב, אין פה מחשבה באמת, זה פשוט, זה דברים קוגניטיביים, אתה יודע, אתה חושב שנהג פורמולה 1 חושב לפני שהוא בולם, הוא לא חושב, הוא מכיר את המסלול ב-memory, אתה יודע, שנהגי פורמולה, הם עושים סימולטורים, והם עוברים את כל המסלול בעיניים עצומות, זה muscle memory, אין פה חשיבה, זה ממש כאילו זיכרון של הגוף ושל המוח, זה הרבה יותר מורכב מ... אתה יודע, אני עכשיו אעשה ככה, זה לא עובד ככה. קצת גלשתי פה, פעם, איפה היינו? תחזיר אותי לפלואו.
היינו בגול של שרי מול סכנין, ונשאר לנו לדבר על שון גולדברג. האם הוא הבלם הכי טוב היום בקרמל? האם הוא יותר טוב מפלניץ' היום?
אני חושב שהוא בכושר יותר טוב מפלניץ'.
בכושר וביכולת או רק בכושר?
מבחינת איכות כללית, לא, פלניץ' מן הסתם בלם יותר טוב, אבל במשחקים האחרונים פלניץ' קצת נראה פחות טוב, ושון גולדברג באמת לוקח את המושכות בהגנה, וזה משהו שאתה עוד יותר לא מצפה מבן אדם שבכלל היה מגן. אתה יודע, אתה מצפה שהוא יתלווה לפלניץ' ופלניץ' די כאילו יסחוב אותו, והוא ייתן את מה שהוא יכול לתת, ופתאום אנחנו רואים תהליך הפוך, אנחנו פתאום רואים את שון גולדברג זה שסוחב את פלניץ' ומחפה עליו, ולוקח את ה... אתה יודע, ונותן לפלניץ' לקראת את הריזיקות, והולך טיפה אחורה, ותשמע, הוא עושה תהליך מדהים שם גולדברג.
אז נגד סכנין, פלניץ' אפילו לא פתח, זה היה אופרי הרד, פלניץ' היה פצוע, ואופרי פתח במקומו, והרגשתי, אני ממש הרגשתי מנהיגות משון, אני ממש הרגשתי שגולדברג בא, ולוקח את כל ההגנה לכתפיים שלו, ומנווט אותם ומכוון אותם, וזה גם נתן הרבה פעמים לסן מנחם ביטחון לצאת משמאל, ו... אופרי שחק במשחק טוב לצד שון.
אתה יודע, אני לא אוהב להגיד את הביטויים האלה, בלם טוב יותר טוב פחות, כאילו מתוך שחקן בקבוצה, כי בסופו של דבר זה מארג. אתה יכול שוב לראות לצורך העניין את ההגנה של ליברפול עם ון דייק ובלי ון דייק, אותם שחקנים פשוט נראים אחרת לחלוטין עם חיסרון או נוכחות של שחקן ספציפי. אני כן חושב ששון גולדברג עשה השנה את הקפיצה אולי הכי גדולה מבחינה גם מקצועית וגם מנטלית, לא במכבי חיפה, אולי בכל הליגה, אתה יודע, כאילו אני לא חושב שהוא הגיע בכלל בתכנון להיות שחקן הרכב, לפחות הרכב בלם, והוא פתאום נכנס למשבצת הזו כי לא יודע, כי בחר עוקב אחרי הרבה גורדיולה ואחרי פפ גורדיולה וניסה לעשות פה איזה סין ניסוי עם בלם מוביל כדור, וזה עבד, וזה אפגרייד בין הגדולים שנעשו בליגה.
תשמע, כן. הוא לא חווה הפסד במשחק שהוא פתח, עדיין העונה הזו.
מדהים.
שון גולדברג כאילו בלי הפסדים במשחק שהוא פתח. היה להפסד אחד נגיד קריית שמונה, אבל הוא עלה כמחליף. במשחק שהוא פתח, נטו פתח, אין עדיין הפסד.
מדהים. שזה גם מנהיגות מעבר ליכולת האישית שלו, זה גם שקט, זה גם הרבה ביטחון שהוא מקנה על ההגנה, אבל אני שנייה, שם שנייה את גולדברג בצד, כי יש לי פה איזו שאלה שמציקה לי בראש, ואני חייב לשאול אתכם, ואז נמשיך לשם לאיפה שתרצו את יוצאו, מביס צ'יבוטה, מה הסיפור? כאילו זה הכשלה מיותרת, הכשלה, אני ראית את זה מה זה, זה פרוידני, החתמה מיותרת?
אני לא חושב, אני חושב שזה עניין של זמן, זה יבוא. לתחילת עונה הבאה זה כבר הראה אחרת לדעתי, בעיקר שחזיזה בעונה פחות, מה זה, אפשר להגדיר אותה קצת פחות טובה, אני חושב שהוא קצת בעייתי, אני חושב שצ'יבוטה בסופו של דבר בשביל הסגל זה מאוד בריא, ולעונה הבאה אני בטוח שזה גם יעבוד.
אתה רואה ששעונה הבאה הוא יהיה ברוטציה לפני חזיזה? כן?
כן, כן, הוא יהיה ברוטציה.
אוקיי, מה נהיה?
לא יודע אם לפני חזיזה, ביחד אני חושב כזה, אתה יודע, רוטציה.
אני חושב שחזיזה לא מקבל מספיק קרדיט, כי הוא כאוטי, אתה מבין, בגלל זה.
אני איתך.
יש לך את כל המספרים שמגיעים מאגף ימין, שזה אצילי ושרי בעיקר, ויש את חזיזה שהוא פשוט הוא אש, הוא אש משתודלת, אתה מבין, הוא עושה בלגן באגף, הוא מושך שחקנים אליו, הוא פתאום בא לימינה, פתאום הולך לקו, הוא לא מנפק פחות מספרים, כי שוב, מספרים מגיעים בעיקר משרי ואצילי.
חבר'ה, העונה הכי טובה של חזיזה המספרית. זה מבחינת סטטיסטית, מבחינת מספרים, זה העונה הכי טובה שלו. אז נכון שרוב המספרים הגיעו לפני פברואר, ובואו, זה קורה, יש נפילות. הוא בעונה מעולה, וגם אצילי, כל המספרים שלו הגיעו עד פברואר, זה לא...
לא, עצם הנפילה, אני חושב שזה פשוט ההתרגלות, דיברנו על זה, זה ההתרגלות שלהם למשחק עם הגנים שיותר תוקפים, ואתה יודע, כל האילוצים שקרו במכבי חיפה וכל השינויים, זה מאוד גרם לירידת מספרים, גם שלו, וגם עכשיו אנחנו רואים את זה אצל אצילי. זה ברור שזה מפריע לו מאוד, אבל אני חושב שנגיד לשחקן כמו צ'יבוטה, זה יכול פחות להפריע. אתה מבין? צ'יבוטה לא צריך את השתיים על אחד הזה, צ'יבוטה יכול באמת להיכנס לאמצע, ואתה יודע, פתאום להיות ממוקם קצת פחות, קצת לפני דין דוד, הוא מאוד ורסטילי, וחזיזה הוא מאוד שחקן קו.
נכון, נכון, אבל צ'יבוטה, שזה גם חיסרון, אתה יודע, כי צ'יבוטה חושב שיותר כמו חלוץ בסטייט אוף מיינד שלו, והוא יכול לייצר עומס במרכז, וגם לתת להגנה את האופציה לצמצם, כי הוא לא משיך לקו, כמו שעושה חזיזה, ואז אתה... אלה הדברים הקטנים שחזיזה עושה, שמוצאים את הקבוצה השנייה מאיזון, וזה לא נרשם בסטטיסטיקה, אני חושב שאתה תוסעים לו עוול העונה, אני באמת כאילו, אני רואה את הרודם הקבי חיפה ברשתות, כאילו, יורדים עליו, חלס עם החזיזה הזה, כאילו, אני ממש רואה את זה, וזה
חורה לי. זה צריך להגיע לזה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני חושב שפשוט זה יהיה מאוד בריא לרוטציה, שיהיה את שניהם.
אני גם חושב שצ'יבוטה זה שחקן שהוא יותר לקבוצת שבאות להסתגר, ולנסות לפרוץ מהאגף לאמצע, וחזיזה זה שחקן שמול משחק יותר פתוח. עכשיו, בגלל זה אנחנו פחות מרגישים כרגע את חזיזה, כי רוב הקבוצות עכשיו יותר באות להסתגר, ויותר קשה לרבוש שערים, אבל נגיד, ראינו את צ'יבוטה נגד מכבי תל אביב, הוא נכנס והוא פשוט עשה שם כאוס בהגנה של מכבי תל אביב.
נכון.
אז כאילו, זה מאוד משתנה במשחקים, וכן חשוב שיהיה את שתי האופציות האלה.
גם באופי של היריבה, אתה יודע, מכבי תל אביב לא מסתגרת, ובני סכנין תסתגר, אז צריך שחקן אחר.
נכון.
אפשר לעבור לחצי הגמר?
אפשר לעבור לחצי הגמר.
נתחיל מהנאום, לא מהנאום, מהפוסט, הדו כתבי של תורג'מן, שהתחיל בזה שהוא לוקח 100% אחריות על מה שקרה, אבל הוא רשם שם אמירה, שמעתי כאילו רבק, באמת זה מה שאתם עושים, הזהירו אותנו עוד לפני המשחק מהשופטים. למה אתם מדברים על השופטים? אנשים לא מבינים שזה פסיכולוגיה הפוכה, כשאם עכשיו בא מאמן של הקבוצה, הוא אומר לשחקנים שלו, תקשיבו, השופט כזה וכזה, הוא יחפש אתכם, זה רק מוסיף עצבים, תסכול ותחושה של נחיתות,
בוא ניסים, השופט לא השפיע על המשחק, אני לא יודע מה הוא רוצה.
אני גם לא יודע מה הוא רוצה, הוא נכנס שם עם רגל גבוהה לתוך הירך של השחקן, כאילו מה...
לא, עזוב שהאדום היה ברור, הם היו, לפי איך שהם נראו, כן, אני מדבר נטו על החצי שעה שהם שיחקו ב-11 שחקנים, הם היו נראים בדרך לקבל 3 ואפילו 4, ואחרי ההרחקה הם אפילו נראו יותר טוב, כאילו, מבחינת סדר על המגרש, כאילו, בעצם זה שזה נגמר רק ב-2-0, הם צריכים להגיד לברך, אני אגיד את האמת. Yeah. אני חושב שהתפיסה הזו, התפיסה באמת שאתה אומר של למה צריך להגיד להם את זה מראש, והם צריכים לבוא בראש נקי ולא להגיד שיחפש אותנו ולא פה ולא שם, זה נכון, מסכים איתך, זה לא מה שהשפיע על התוצאה. בוודאות לא מה שהשפיע על התוצאה.
לא, אבל זה נראה לי השפיע על תורג'מן שעשה את האדום הזה, כי הוא בא, אתה יודע, שוב, פרק 50, דיברנו על, עם אותו אורח, על אחד המאמנים, שהוא אמר שהמאמן הזה יותר מוטיבטור. המוטיבציה הזו, לפעמים פוגעת בשחקנים, אתה יודע, שדוחף להם כל הזמן מוטיבציה, מוטיבציה, מלחמה, 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 מלחמה. בסוף זה נראה ככה. בסופו של יום, ספורטאים צריכים לבוא לאירוע הגדול, שאליו הם מתאמנים כל השבוע, עם ראש כמה שלא יותר נקי, אתה יודע, אני לא אתאמן להם, לא הייתי עושה להם נאום מלחמה, הייתי עושה להם נאום, תסמכו על עצמכם, אתה יודע, תעשו מדיטציה, לא יודע, תבואו פוקסים, תבואו רגועים, אל תבואו, לא יודע, להוטים.
באמת, קודם כל זה עבירה, תקשיב טוב, הוא נתן שם עבירה, שלדעת, הוא צריך להיות מורחק יותר ממשחק אחד, בוא נו, הוא נכנס לו שם, אתה יודע, טיפה לא טוב הוא פוגע, וזה חוצפה לעשות פאול כזה. צריך להיות חוצפן כדי לעשות פאול כזה, כי זה פאול שגומר קריירות, אתה יודע, מיקום לא נכון והוא קורא לו רצועה.
זה גם פאול טיפש, זה על הקו של החוץ, כאילו, מה חיפשת?
עזוב, בגלל זה אני אומר, זה אפילו מצחיק בכלל, שהוא בא ומדבר על זה בכלל, לך תסתכל על הפאול, מה אתה מדבר? זה לא משנה מה קרה לפני, ברגע שאתה עושה פאול כזה, אתה הכי גרוע, אתה מתנהג בצורה הכי חצופה גם לגבי היריב שלך, אתה בא, אתה יודע מה, זה עבירה לא פחות מעצבנת, כי זה יכול להיגמר, כמו רובן ריוס, זה עבירה לא פחות מעצבנת, תקשיב טוב, אני ראיתי את העברה הזאת, התעצבנתי, אמרתי, בונה, הוא מתנהג כמו, אתה יודע, זה להתנהג כמו עבריין, לא לספור את היריבה, בגלל זה לדעתי זה לא שווה אפילו את ההתייחסות. לא משנה מה היה לפני, מה אמרו לו לפני, מה דיברו איתו.
אני לא חושב שזה להתנהג כמו עבריין, בוא, אמוציות של כדורגל, אבל...
לא, לא, יש אמוציות של כדורגל, ויש בסופו של דבר לכבד את האנשים שאתה יודע, שהם משחקים איתך, לא, באמת, מה, הוא היה רוצה שמישהו יבוא ויגמור לו ככה קריירה? אם הוא היה קורא לו משהו?
וואי, תשמע, אלעד, נראה לי שאם היינו, אני ואתה משחקים ביחד בשכונה, היית מתהפך עליי כל יום. אתה יודע מה אני עושה בשכונה? הייתי מרסק רגליים, מרסק.
אין בעיה, אין לי בעיה עם פאולים אגרסיביים, ואין לי בעיה עם משחקים שהם אמוציונליים, בכל זאת אני יודע פועל, והיה לנו דרבי עם פאולים ותחכים הרבה יותר קשים, אבל בסופו של דבר, כשחקן כדורגל, אתה יודע, זה רגליים, וזה הקריירה שלך, ולהתנהג בצורה כזאת ברוטלית, זה לא מצדיק שום דבר. זה פשוט שום דבר לא מצדיק את זה, לדעתי.
זה לא שהוא עשה פה איזה קנטונה וזינק עליו עם הפקקים לפרצוף או משהו, זה היה פאול טיפשי, סליחה, פאול טיפשי, פאול לא חכם, פאול מיותר. פשוט הרגיז אותי התגובה שלו אחרי זה, כאילו הפאסיב אגרסיב הזה, אתה יודע, של אני לוקח אחריות, אבל בטח לזה השופט, כאילו, זה נראה גישה של חוסר בגרות וחוסר הבנה למה שאתה...
לרדת למנהרה, לקרוע את החולצה, לזרוק אותה על הקיר, מה זה השטויות האלה? תגיד לי, מה השופט כבר עשה? אז בוא נגיד, לא יודע, אבל בוא נגיד שהשופט טעה פעמיים ונתן לטובת מכבי חיפה, אז מה?
תאר לך איך יואב קץ הרגיש ביציע, כשהוא ביציע בית, לא יודע איפה הוא נמצא בכלל.
הוא היה
ביציע. הוא היה שם? כן, כשהחולצה, ככה הוא קורא לו את החולצה, כמה הולך חולצה היום? חולצת שחקן, זה לא זול, אתה יודע, זה כמה עשרות יורו, חבל על הכסף. אוקיי, אז דיברנו על תורג'מן, טיפה יותר מדי, הבאנו לו פינה ארוכה מדי, לא צריך לקרות, אבל בסדר. חיפה מנצחת, תראה, היה שם דקות, שאני חושב שזה היו הדקות הכי סקסיות העונה שם חבי חיפה, באמת, כי הוא היה שם איזה רבע שעה של חילופי מסירות, של הכל בנגיעה, והכל בעקבים, ופתאום שירי בא להצילי, ונכנס, היה שם ממש קונצרט, נכון, מול עשרה שחקנים, היה שם קונצרט ברמה של גושפנקה, תקשיבו חבר, לא משנה מה, אנחנו קבוצה הכי טובה בארץ, ואיפר, כאילו, לא באר שבע, לא תל אביב, לא אף אחד לא יכול להיות ביום טוב, אף אחד לא מתקרב אלינו, אי אפשר לעצור אותנו. זה, עם התחושה הזו אני יצאתי עם אותו משחק.
קודם כל, לדעתי הבשורה הכי גדולה שמכבי חיפה, שלפחות הרעדים לקחו, זה שהצילי סוף סוף מעורב בשער, ולראשונה מעורב בשער כשאלפונס על המגרש. בפעם הראשונה מה שזה, ששני משחקים ביחד, הוא מעורב בשער, הוא בשל שרי, וכן הרגשת את הצילי במשחק הזה, הרגשת אותו, הוא הגיע להמון מצבים, הוא הגיע להמון הזדמנויות, כן, היה לו את האופציות, בתקופה שלו, לפני כל הפציעה ולפני כל מה שעבר עליו עכשיו, הוא כן כובש לפחות חלק מהמצבים האלה, אבל לאט לאט זה יחזור אליו, ומכבי חיפה יכולה לצאת פה עם הבשורה שהנה הצילי עכשיו חזר לבשל, כנראה שזה ייתנו איזה דרייב קטן לשאר המשחקים עד לסוף העונה, ויכול עדיין להשיג את הדאבל דאבל שלו שהוא כל כך רוצה וכל כך צמא לו. ואם לא לויטה, שגם פה, אם דיברתי מקודם על גד עמוס ואיך שגד עמוס היה מעולה נגד מכבי חיפה, למכבי חיפה יש את אני חושב שזה בעיקר בעונות האחרונות, היא מצליחה להעצים את השוערים, היא מצליחה לגרום לשוער היריבה להיות השוער הכי טוב כרגע בארץ, והוא נראה מדהים, ולויטה במשחק הזה מעולה, ולויטה הציל שם כמויות של שערים, ולויטה היה באמת, זה שוער בן 36, בואכה 37, ואני חושב שהוא הרוויח בדרך המשחק הזה, חוזה לעונה הבאה, והמאמן הבא שזה ייקח אותו איתו, ו... הופעה באמת גדולה שלו, ודבר אחרון, אני רוצה לדבר על מחמוד ג'אבר, ועל נטע לוי.
אוקיי.
אני חושב שהם היו שני השחקנים הכי טובים על המגרש, הכי טובים על המגרש, יותר מיצילי, יותר משרי, יותר מסן מנחם, ששלושתם מוגשו מעולה מאוד, שניהם באמצע פשוט שלטו ביד רמה על הקישור, הם נכנסו לקצב, זה שני שחקנים שמאוד חשוב שיהיו במאבק, שיהיו חלק ממאבק האליפות, בטח שאחד מהם זה הקפטן, וכיף היה לראות אותם. אני עוד פעם, אני לא הכי אובייקטיבי, אני מודה, אבל אני אישית נהניתי.
לא, מחמוד ג'אבר היה מצוין, מצוין. הוא הזכיר בכניסות שלו לעומק קצת את יובל אשכנזי, שהיה...
מה שבאתי להגיד.
כן, הוא הזכיר אותו מאוד במשחק הזה, וואו, זו תוספת כל כך חשובה למכבי חיפה, אם יתקבל עוד כמו יובל אשכנזי בעונה הראשונה שלו.
רק בלי הפציעות.
רק בלי הפציעות. ולגבי אצילי ואנפונס, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אנפונס מאוד מאוד נזהר במשחק הזה לא להיכנס למשבצת של אצילי. הוא נכנס הרבה מאוד לאמצע, הוא נכנס הרבה מאוד לרחבה, הוא נשאר בהרבה התקפות טיפה אחור, הוא מאוד ראו שעבדו על זה ודיברו על זה שהוא מפריע לו, ותיזהר, הלו, תיזהר להפריע לו קצת.
אולי הם מאזינים לנו, אולי הם מאזינים לנו. יכול להיות. זה די הרבה, אז אני מאוד מקווה שהם מאזינים לנו.
אתה חושב שמחלקת הסקאוטים של מכבי חיפה מאזינה לפודקאסטים כחלק מהרגול התעשייתי שלה?
תשמע, תשמע. תשמע, עדן פה איתנו חלק מהפודקאסט, עדן היא גם חלק מהאנליסטים של מכבי חיפה, אז יכול להיות שזה הכל מתחבר בסוף, שעדן הצליחה להביא גם אותם אלינו.
מעניין, מעניין, מעניין.
אני נותן את הקרדיט לעדן, שתהנה עכשיו בחול דרך אגב, היא עכשיו בחול. זה שתהנה לה. כן,
כן. שבוע הבא היא חוזרת לנו, לא? שבוע הבא היא חוזרת?
שבוע הבא היא תחזור כבר לפרק.
יופי, יופי. יופי, יופי. יש לנו עוד משהו לדבר על מכבי חיפה, הפועל חיפה, על הדרבי? משהו קהל, אצטדיון, תחושות, וייבים, בלומפילד,
זה היה
טירוף.
הייתה אווירה משוגעת, באמת. אורי לוי רשם את זה בטוויטר.
מה הוא רשם? לא ראיתי.
בלומפילד הופך להיות מקדש לקהל, מקדש לאצטדיון, מקדש כאילו. שמבחינת אווירה ואנרגיות והרעש שזה יוצר מסביב, היה שם מדהים, היה שם תחושות של אירופה.
חוץ מהכניסה לאצטדיון כמובן.
זה כמובן, זה כבר, אנחנו פוגשים את זה יותר ויותר מדי פעם.
כן, אבל אנחנו לא צריכים להתרגל לדבר כזה. אני זוכר שהייתי באמסטרדם ארנה, ובאיזה משחק, לא זוכר שאפילו של מי, של אייאקס נגד, לא זוכר מי, ליגת האלופות, ואחרי רבע שעה, שומם, אין אף אחד, לא, לא במגרש, סביב האצטדיון, אתה יוצא החוצה, אתה אומר כאילו, איפה כולם, כאילו, זה, כזה אחרי המשחק, קצת ישבנו, קצת בירה, וזה אני וחבר, יוצאים החוצה שקט, אתה יודע, כאילו, אי רפאים, אתה אומר, איפה כולם נעלמו, רבע שעה, רבע שעה, ואצלנו, אתה יודע, רבע שעה, שאתה יוצא מהשער, כאילו, זה תרבות ניהול אחרת לחלוטין, של ניהול, לוגיסטיקה, של חלוקת עומסים בשערים, אתה יודע, סדרנים, אני שמעתי מהאנשים שהם, אנשים רבו שם עם אנשים, כי הסדרנים פשוט הסתכלו ימינה, אתה יודע, לא רוצים להתעסק במקומות שמורים, לא מעניין אותנו, וחבל, כי בסופו של דבר זה חוויית משתמש, זה לקוחות, איך שלא צובבו את זה, או זה כדורגל זה לקוחות, וזה לא אמור להיות ככה. שנגע במשחק האחרון לפרק הזה של הפועל תל אביב נגד מכבי נתניה, יש לך תובנות אלעד בתור אוהד שמח, עצוב, מה אתה בתור אוהד?
מבולבל.
למה? למה מבולבל?
כי אני אגיד לך מה, הפועל נותנת לנו לטעות המון פעמים, לא בעין, לטעות ב-A. כי אתה אומר, אז סבבה, אני חושב שאנחנו קבוצה באמת טובה, ואם ניקח את השנים האחרונות, מאז, בוא נגיד מאז 2013, פעם האחרונה שלקחנו גביע, היה את הירידה, ירדנו ליגה, ואז הגיע ניסנוב, ובסופו של דבר, מהרגע שעלינו חזרה עד היום, כן רואים את ההשתפרות במועדון, וכן רואים את הקפיצה קצת קדימה, ועם השילוב של הצעירים והמבוגרים והזרים, ובאמת אני חושב שהגענו למקום שיש בהפועל תל אביב סגל טוב, בסך הכל יש בהפועל סגל, אחלה סגל, שעם כמה חיזוקים נכונים, ואתה יכול להיות גם יותר קדימה, ויש לנו אחלה מחלקת נוער ואחלה צעירים, ואנחנו משחקים כדורגל טוב לפרקים, ואז פתאום, אתה יודע, ואז פתאום יכול לבוא איזה משחק ששובר, כמה תקופת משחקים ששובר את הכל, ו כל פעם אתה מרגיש שיש לך תקרת זכוכית מסוימת, אז בגלל זה זה קצת מבלבל. אז כרגע אין יותר מדי באמת על מה לשחק, אומרים שמסדרים את הקטע של אירופה, אז סבבה, אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר נראים, אנחנו כבר משחקים יותר טוב, פלומה זה רכש שבאמת לא ציפינו שיגיע.
מפתיע, לא?
מאוד, הוא שחקן בסדר גודל שהוא מעל למה שהפועל תל אביב מסוגלת להביא, וכבר אמרתי את זה פה בעבר, והגיע שחקן כזה, וזה, אתה יודע, אפילו בזרים שאתה מביא, זה קפיצת מדרגה, צריך לזכור שלפניו, בוא נחזור שנים אחורה, היה לנו פה שחקנים כמו מייקל עולה וכל מיני כאלה.
אבן קוטליה.
קוטליה, ולסקיס, הרשימה ג'מבה ג'מבה.
הרשימה ארוכה.
הרשימה ארוכה. וכן, ופתאום אתה רואה את ינקוביץ' וכולו היה לו, לפרקים היה טוב. אז בסופו של דבר אתה רואה לאט לאט את הקפיצת מדרגה הזאת, אני שמח. מעניין אותי מה תקרא את הזכוכית שלנו. ולדעתי אנחנו נבין את זה, נדע ביום שני. כי יום שני זה סיטואציה שבאמת אתה יכול להפוך את כל ה... את כל השבע שנים, שמונה שנים רעות האלה שאנחנו נמצאים, זה יכול באמת לשנות הכל, אני חושב שניצחון בדרבי זה בשורה לעתיד, באמת.
אני חושב שזה הניצחון הכי ניתן להשגה מהשנים האחרונות.
אני חושב שבפעם האחרונה, ב3-2 זה היה הכי ניתן להשגה, וקצת איבדנו את המון, אבל עדיין לא מופרך, אני לא חושב שאנחנו קבוצה בהרבה פחות טובים מהם.
אני מסכים.
בימים טובים שלנו, כן? יש לנו גם ימים, אתה יודע, שאנחנו הגענו למכבי חיפה בסמי עופר ונראינו כמו קבוצה מקום אחרון בליגה. זה תלוי בזה, אתה תופס אותנו פשוט.
מתי הניצחון האחרון של הפועל
ב-2013-2014? 2014. 3-1, צמד שכטר, צמד דמרי.
דמרי. מה דעתך על סטבלמקין? אני רוצה לשמוע את זה מחוויה של אוהד הפועל.
אני...
איך אתה מחזיק, אתה תופס ממנו עד עכשיו, מה אתה רואה ממנו, אתה רואה פה עוד אקזיט של או הפועל, על עוד שחקן נוער, על עוד שחקן נוער.
הוא בלה מצוין, מצוין. אני חושב שהרווחנו פה שחקן, אני חושב שהוא קצת יותר טוב מישראלוב. יש לו הרבה דברים, יש לו הרבה תכונות בולטות חזקות, המון. הוא מאוד חריג במאבקי גובה שלו, הוא מאוד חריג בתיקולים שלו, ראינו שהוא יודע לצאת קדימה עם כדור ולעשות דריבל ולהניע את הכדור, יש לו דברים שאין לשחקנים בגיל שלו. השאלה איך ידעו לתעל את זה קדימה, אתה יודע, כי גם דוידה הוא פוטנציאל ענק, אבל כבר שנתיים אנחנו אומרים שהוא גרוע בקבלת החלטות, ואנחנו, אתה יודע, וגם הבעיות נשארות אצל השחקנים אצלנו, זאת הבעיה, וזה לא מרגיש שזה משתפר, וליידנר התכונה ההתקפית שלו מצוינת, אבל ההגנתית עדיין עוד לא עלתה. אז הכל תלוי איך יתהפכו אותו, הכל תלוי איך ישמרו על השחקן הזה. בגדול, הוא בלה מצוין. הוא וגוטליב ביחד, זה יכול להיות פה, זה יכול להיות הברקה מאוד גדולה, לדעתי, לא נעבה.
זה גם מפענה מקום של זר בסופו של יום.
כן? אני עדיין חושב, ככה או ככה, אני חושב שצריך להביא עוד בלם לעונה הבאה. כן, אנחנו לא נשאר עם ישראל אוף גוטליב ולמקין, אנחנו צריכים עוד בלם.
אבל אולי עכשיו הם יכוונו לבלם ישראלי, שיהיה מוכן לבוא להיות בלם רביעי, שהוא סביר, ולא... ולא לבזבז את זה על מקום של זר, שגם יכול לפגוע בהתקדמות שלהם, כן.
נכון. אני מסכים, לא, אין ספק, כל שחקן שעולה מהנוער ונראה טוב, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות, אין מה לעשות, כי אתה לא מבזבז עליו את הכסף שאתה משקיע על זר, או על שחקן, או על בלם איכותי, אתה יודע, שמוכר כבר בליגה, אתה מקבל משהו תוצרת בית, וימים יגידו, תשמע, אין ספק שאת היכולות יש לו, יש לו את היכולות.
ותגידו לי, האם אפשר להגיד שבפלייאוף לפחות הקסם של בני נעלם?
יפה, משחק יפה. תשמע, בפלייאוף זה תמיד יותר קשה לקחת נקודות. בסופו של יום עם שתי נקודות מ-12 נקודות עד היום בפלייאוף.
נכון.
בפלייאוף זה תמיד יותר קשה לקחת נקודות, ותמיד הגולים, כמות הגולים תרד, וכמות הספיגות אולי תעלה, ו... הכל שם יותר התאזן באמצע מאשר מה שהיה לפני.
אבל גם הברק נעלם.
אני
קשה לי לראות על זה.
כי הם מגיעים להרון מצבים.
הם עדיין משחקים כדורגל מצוין.
אני גם חושב. אני חושב פשוט ש... כן, מה באתי להגיד?
לא, פשוט ליד קבוצות יותר איכותיות, אתה יודע, מקבוצות קטנות, אז פתאום אתה כן מרגיש את החיסרון בחלוץ קצת יותר טוב מזלטנוביץ', או בלם קצת יותר טוב מהבלמים שיש להם. זה פשוט כזה פערי איכות שעדיין, שעם כל הכדורגל הטוב, עדיין יש קצת פערי איכות, אין מה לעשות.
וזה גם הרבה חוסר מזל, הרבה טעויות של צעירים, בשליש האחרון בעיקר, החמצה של ברקוביץ' נגיד, במשחק נגד הפועט, הגיע מול שער ריק, ופשוט, אני לא יודע איך הוא הצליח להחתיא את זה, אבל זה פשוט הייתה החמצה משוגעת, וכן, הם עדיין מאוד מענים, הם עדיין מאוד כיפים, ואנחנו רואים פה את גולה גול ממשיך כאילו לשלוט במגרש, בכל מה שקשור, בכל הנעשה, קשה מאוד להוציא ממנו את הכדור, אני פשוט, זה פשוט יותר קשה וזה פשוט יותר מאוזן, ככה אני תופס את זה. ולא, הקסם לא נעלם, אני גם חושב שהם הצליחו לסיים במקום הרביעי בסופו של יום.
אם אתה בן אילה, מאיזה עמדה אתה מחזק לעונה הבאה? חלוץ, נכון?
תלוי אם תומאסי ישחק שם.
תלוי אם תומאסי ישחק שם.
תלוי אם תומאסי ישחק שם, אם תומאסי ישחק שם, אני דווקא מחזק את הווינגר הימני. ואת הווינגר השמאלי, כאילו...
אתה משחק עם תומאסי חלוץ?
כן.
מעניין.
כאילו, מחזק את עמדת הווינגרים בעיקר. כאילו, כרגע יש להם שם את ברקוביץ' ואת גויאגון, גויאגון יחזור למכבי תל אביב בעונה הבאה.
מנסה להשאיר את גויאגון?
חד משמעית.
אם אתה מכבי נתניה?
אין שאלה בכלל. אני לא חושב שיש שאלה בנוגע לזה. זה שחקן שהוא, אם אנחנו מדברים פה על שחקנים מעל הליגה, גם גויאגון, מבחינת הכישרון שלו, זה אמור להיות הרבה מעל הליגה. הרבה מעל הליגה. זה שחקן שאין הרבה כאלה בארץ.
אתה חושב שהוא ישתלב טוב במכבי תל אביב עונה הבאה? אתה חושב שבונים עליו? אגב, נראה לך שבונים עליו?
מאמין שכן. מאמין שכן. ואם אנחנו גם דיברנו על זה שזרים יעזבו, מהזרים שכן יתפסו מקום. אני מאוד מקווה בשבילו גם שהוא יחזור כדי לשחק ולא כדי לשבת על הספסל, כי זה לא שחקן שצריך לשבת על הספסל. אבל אנחנו נהיה יותר חכמים בקיץ בכל מה שקשור אליו. וזהו, כאילו, אם אנחנו מסתכלים גם על עמדות ממוצעות, נתניה עומדת מאוד גבוה, הרבה מאוד שחקנים קדימה. שוב, זה פשוט יותר קשה, זה פשוט, הכל הולך יותר קשה. גם שני הגולים שהפועל תל אביב הגיעו ממצבים נייחים, אחד מפנדל, משטות גמורה של ג'אבר, שאני לא יודע למה הוא ניסה בכלל לעשות את הפאול הזה, כי זה... ראו את התנועה של השחקן, אני לא זוכר מי זה היה, אבל ראו את התנועה של השחקן, זה היה נראה לי פלומן, ראו לאן הוא הולך, ובסופו של דבר, ג'אבר, בכל זאת, עשה את התנועה לא נכונה, ובגול השני זה פשוט קרן, שהראה שלמה לא שמר על גוטליב, אז בוא, זה גם הרבה חוסר מזל, כי גם נגד באר שבע הם היו טובים, והם קיבלו רביעה בסוף, והרביעה הייתה די משקרת, וזה הרבה דברים מסביב, לא יודע אם נעלם הקסם, אני קשה להצביע על זה.
אני גם לא חושב, לא חושב שנעלם הקסם.
האמת היא שאני גם
מסכים. לטווח ארוך זה, לטווח ארוך הם ירוויחו, לדעתי.
מה, מכל המינוי של לאם והבנייה שלו, אתה מדבר על זה?
כן.
זה, אני מסכים, אני שומע את מה שאתם אומרים, אני גם מסכים עכשיו על המספרים, אתה רואה נגיד את גויאגון עם 11 דריבלים, את תומאסי עם 8 דריבלים, ניסיונות, את ברקוביץ' עם 7 דריבלים, אז זה כן קבוצה שמנסה לעשות דברים יפים למעלה, ובאמת קצת חבל שהם איבדו מומנטום מבחינת סבירת נקודות, אבל שוב, פלייאוף עליון, אני חושב שהם עשו עונה נפלאה, ריצה נהדרת שבני לם, מגיע לו לזה שפו גדול, ואני מאמין שימשיך, ברור שימשיך, אבל שימשיך להציג את אותו כדורגל, זו הכוונה.
אני רוצה לתת זרקור על שלומי אזולאי הקשר. אני חושב שהוא אחד הנכסים הכי גדולים כרגע בהפועל תל אביב. גם מבחינת חשיבות ומבחינת מנהיגות ומבחינת מה שהוא יודע לתת ותורם. הוא עם 5 ניסיונות למסירות מפתח, רק 2 מהם מוצלחים, וזה חלק מ...
הכי הרבה בהפועל העולה, דרך אגב, אין שחקן שניסה למסור 5 מסירות מפתח במשחק אחד.
זה פשוט כמות משוגעת. בטח ובטח במשחק, בטח ובטח כשהוא משחק רק שעה בדרך כלל, משחק רק 60 דקות, אז זה, אם היה שם חלוץ טיפה יותר איכותי, כנראה שזה גם היה נגמר בכמות גולים יותר רחבה והרבה יותר הזדמנויות מסוכנות יותר לשאר, אבל שלומי אזולאי חייב להשאיר אותו, והוא חייב לעבוד עם עצמו כדי שהוא יהיה קשיר למשך רוב העונה, כי יש לו בעיה בשרירים והוא נפצע כל שני וחמישי והוא חייב לטפל בזה. הוא חייב לטפל בזה, כי הפועל תל אביב צריכה אותו, והוא צריך קבוצה כמו הפועל תל אביב. השילוב הזה נראה מעולה.
הוא אחד מקובעי הקצב הטובים בליגה, הוא מוסר נפלא, באמת נפלא, והוא קובע קצב נפלא, הוא פשוט, כמו שאתה אמרת, צריך לשמור על כשירות. אנחנו הגענו לסוף הפרק, יש לנו איזה תובנות, נקודות שאנחנו רוצים להוסיף, לפני שאנחנו מספרים על החיפוש שלנו לנותן חסות ונפרדים מהקהל?
כן. אני רק רוצה לציין לטובה את שי אליאס, שאתה יודע, לא שומעים ממנו יותר מדי, ולא שומעים עליו הרבה, ובאמת הוא נותן עונה, הוא גם שחקן צעיר, בואו, בן 23, הוא נותן עונה, אני חושב שהוא מחזיק את הפועל, הוא פשוט עושה הכל, הוא שחקן מצוין, ואני מקווה בשבילו שהוא יצליח לצאת מפה, הוא באמת שווה את זה.
אני אדחה, כמה שיותר צעירים משחקים בהרכב, חשוב מאוד.
חשוב לי מאוד לציין אותו בכללי, כי הוא באמת בעונה נהדרת ולא מדברים עליו מספיק.
יש הרבה שחקנים שלא, אין עליהם פוקוס מבחינת יחסי ציבור ומקורבים, אתה יודע איך זה עובד בעולם התקשורת, אז טוב שאתה פה לתת את הפוקוס הזה. עמית, משהו לקראת סיום?
כן, אני מתרגש כבר לפרק 50, אני עוד פעם אחתור על זה.
עולה ביום ראשון, צריך להגיד.
עולה ביום ראשון, זה הולך להיות, זה רעיון מאוד מפתיע, זה שחקן שלא דיבר פה הרבה מאוד שנים בתקשורת, אנחנו לא נגלה אם הוא, איך הוא קשור לישראל, וכאילו אנחנו רק נגיד שהוא שחק בקריית שמונה, בעונת האליפות.
הוא דובר עברית?
כן, בטח. למה שהוא לא ידובר עברית?
והוא איש נהדר. באמת, איש נהדר.
לא, אני פשוט לא יודע מי, אני גם במשחק הניחושים, בגלל זה.
אוקיי, אז כן.
יום ראשון,
החשיפה. וניסים לשאלתך, זה לא אבי לוזון. זה לא אבי לוזון.
לא, זה לא אבי לוזון, כן, אני יודע, כן. למרות שאני הייתי יותר משמח להערך פה את אבי לוזון, אני בטוח שיש לו תובנות עמוקות מאוד על הכדורגל הישראלי. יאללה, בואו ננסה להביא את אבי לוזון, בואו נראה אם תצא לפועל.
אבי, אם אתה שומע אותנו, אתה מוזמן.
נכון, מחר. גם בשבת.
גם בסוף העונה.
גם בסוף העונה. מתי שתרצה.
כן.
הדלת פתוחה. כל איש ספורט שרוצה להתראיין פה, הדלת פתוחה, בתכלס. אוקיי, אלעד לוי, עמית כהן, תודה רבה לכם. אני שוב מזכיר לכל מי שמאזין, שיש לנו, אנחנו מתרחבים, אנחנו א' מחפשים בכלל, אם אתם כותבים על ענפים שונים, אתם רוצים לצרף אלינו, דברו איתנו, יש לנו את כל האופציות פתוחות, זה אחד. שתיים, כחלק מההתרחבות, אנחנו מחפשים ספונסר נותן חסות, שיוכל להרוויח משיתוף פעולה פורה, כי אנחנו מגיעים לאלפי אוזניים, למאות אלפי עיניים, זה שילוב של הפודקאסט ועמוד הפייסבוק והאינסטגרם וטלגרם, זה באמת קהל גדול מאוד ואיכותי מאוד וצעיר שעוקב אחרי הפעילות שלנו. אם יש לכם עסק קטן, גדול, בינוני, לא משנה מה, שמדבר בשפה הזו ולקהל הזה, אתם יכולים לדבר איתנו ולהיות בפרונט של דסק הכדורגל. וזהו, תארנו פרק 49, נתראה פרק 50, תודה רבה שהאזנתם ותהיו טובים, יאללה ביי.